אנחנו נלמד, באמת הלכתי עם מה שלמדנו פעם קודמת על יצחק ועל כל החפירת הבארות, נכון? שמתחילים הפלישתים בעקבות זה, בעצם יצחק זורע, מוצא ברכה, ואז מתחילים להטריד אותו עם ברכה, קודם כל מגרשים אותו. חוץ מזה הפלישתים סותמים את הבארות שהוא חופר. זאת אומרת, עד שהוא כבר מצא ברכה מתחילות הצרות. עכשיו, וראינו ש משהו שממשיך קו מאז העקדה בעצם, ומאז גם דברים שראינו בפרקים קודמים על השיטה של יצחק, שנראה שהוא, יש לו איזה ממד שהוא לא משנה את המציאות, אלא הוא מקבל אותה. גם כשאשתו, זיווגו בא אליו, וגם אני כבר לא זוכר איפה זה היה שראינו את זה די בחלק על הנושא שהיא יקרה. איפה היה עוד שעלה לנו מתוך הפסוקים שיצחק הוא בחינה של ביטול? טוב, אני אזכר אחר כך. בכל אופן, אז אני חושב שלא סתם עלה לנו בשיעור מצד אחד התחושה כאילו הוא חלש, יכול לעלות מתוך הפסוקים, אבל מצד שני הדימוי כמו למאבק ללא אלימות שעלה לנו, אני חושב שזה לא סתם. אז תכף בייחוד בנושא הזה נרחיב היום. עוד נושא אחד שעלה זה הנושא של הירא, איך יכול להיות שהוא ירא, ואמונה, שהנושא הזה חוזר כמה פעמים גם עם אברהם וגם עם יעקב אחר כך. ואם תרצו, יש כמה עשרות עמודים בספר של הרב החלבן על הסיפור של יעקב דווקא, שהוא גם כן עוסק בסוגיה איך יכול להיות שיעקב ירא, ומה פתאום, ואיזה סוג יראה יש לו וכו', איזה עניינים שלמים במידת הביטחון, ומה זה מידת הביטחון של הצדיקים. אז זה היום לא נספיק, אולי נדבר על זה בהמשך. והעניין השלישי קצת זה למה בעצם יצחק עזב את המקום בסוף. אתה הרחיב השם לנו. כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. אבל אני כן רוצה להמשיך את הכיוון ש יש כמה אפשרויות להבין את הנקודה שבה הברכה ואז מתחילות הצרות. ואם הייתי אומר בצורה הכללה גסה, אז אברהם היה מתפלל להשם ואומר לו מה קורה ולמה ואולי תתקן וכו'. כמו שמשה, בדומה, מאז כשמשה יורד להציל את עם ישראל ממצרים, אז רק הצרות מחריפות. ואז משה אומר לקדוש ברוך הוא, מאז שלחתני רק הרע לעם הזה. אז אפשר להבין את זה כקלקול של משה, או אפשר להבין את זה כתנועה חיובית של תפילה, והוא מנסה בכל אופן להבין איך יכול להיות שנהיה רע לעם הזה, למרות שהשם שלח אותו לישוע. אבל יצחק זה מנגינה אחרת, בכלל אין את הטון הזה. אצלו, מה זה? קודם כל, הצרות יוצא שזה השם. זה אנחנו לומדים מהסוף. אתה הרחיב השם לנו, זאת אומרת, מה שהיה קודם זה השם. אז בעצם הוא בכלל לא עומד מול הפלישתים, הוא עומד מול השם. אין פלישתים, יש השם. אז עכשיו הוא עומד בשאלה, איך זה יכול להיות שהשם עושה שסותמים לו את הבארות? עכשיו זה מימד קיום מעמיק עם הבעיות שלו. בכל מימד קיום שאתה חי, אם אתה חי שהפלישתים זה פלישתים והם אנשים טובים או רעים ואתה חי מולם, לזה יש את היתרונות שלו ואת הבעיות שלו. כשאתה עובר לחיות במימד שאתה עומד מול השם, יש לזה את היתרונות והבעיות. זה מה שדיברנו, הבלבולים מסביב לביטול, אבל בכל אופן, זה מימד שכדאי לפגוש אותו, שיש אפשרות לעבור לחיות ככה, ולא הרבה אנשים בוחרים לעבור למימד הזה. שכל מה שאני עובד, אני עומד, את אומרת פשיטה. אהלן. זהו אחד. אחד לכל אחד. כמה שיש. אז תראו בעמוד השני, איפה שכתוב נתיב מצוותיך, איפה הדפים עוד? יש פה עוד. כתוב ככה. האדמור מקומרנה בספר נתיב מצוותיך. וכשמאמין שגם בבעל בחירה שם הוא רצונו יתברך, ואם לא שיצא מפיו, אי אפשר לשום נברא שיצער אותו, לא בדבר קטן ולא בדבר גדול. ויקבל באהבה וישתחווה ויודה לשמוע גדול, אזי נמתקים הדינים, ומלך עליון ישרה עליו נעימות וזיו אורו יתברך. עד שכל ענייני ההבל של עולם הזה לא ירגיש בחסרונן, על ידי תשובה ששב להשם, על ידי פרעו שיקריב ליבו לאביו שבשמיים, החומל ומרחם על הכל, ברוך הוא ברוך שם. זה קיצוני קצת. מה שנגיד היום, אבל אם אנחנו תופסים נכון את יצחק, אז זה קיצוני לחיות ככה.
למה זה קיצוני לחשוב שהכל בא ממנו ובעצם מי שעושה את זה השליחים שלו?
למה זה קיצוני לחיות ככה? אז לאט לאט, נקרא את זה לאט לאט. אבל קודם כל יש באופן כללי...
אנחנו כל הזמן מנסים פה לדבר עליה, שלעבור למימד שבו כל מה שקורה לי...
קודם כל זה...
זה
מצוין, זה קיצוני, קודם כל. אבל חוץ מזה, אנחנו מדברים על זה שמישהו דפק לך את האוטו, אז השם דפק לך את האוטו. אין איזה, הפקח מעצבן בזה, אין פקח. זה קיצוני, לא יודע. אם את חיה רגילה לחיות קיצוני, זה בסדר, אבל זה קיצוני לחיות ככה.
זה
רוצה שנלך יותר רחוק?
זה אמוני יותר חזק. כאילו, ברמה של שמה...
את לא אוהבת המילה קיצוני, אז אני אקרא איזה קיצוני, אני אקרא איזה חזק, לא משנה, זה מרחיק לכת. זה מרחיק לכת, מה? לא שלי, אני גם לא יודע אם אני... אבל להבין שזה לא... וזה לא... זה לא המובן מאליו, כאילו, הקומה הבסיסית של עבודת השם לבן אדם. יש לו מין, אוקיי, יש טובים, יש רעים, יש בסדר, יש תתפלל. זה ללכת למימד אחר. ללכת שאין מצב שבעל בחירה גם בבעל בחירה שם הוא רצונו יתברך. מילא בטבע, שהאדמה לא נותנת יבולה ויש רעב, בסדר. הוא אומר, לך צעד קדימה, שגם בעל בחירה. אז זה כבר לא משאיר מולך אנשים בכלל. למה אני אומר? גם בבעל בחירה, שם הוא רצונו יתברך.
אני הייתי אומרת שהבחירה זה לראות כשהשם נמצא בכל דבר, או לא לראות אותו.
לא, הוא אומר, בעל בחירה, הכוונה שמישהו אדם, שהוא בעל בחירה, עושה משהו. אז תגיד, הוא עשה את זה מבחירתו, הרי אנחנו לומדים בסיס בתורה שיש בחירה לבן אדם. אז אנחנו אומרים, בסדר, וגם כשהבעל בחירה עשה בחירה, גם שם זה רצונו יתברך. בסדר? זה אמירה ראשונה. ואם לא שיצא מפיו, אי אפשר לשום נברא שיצער אותו. אם את רוצה להבין במה זה קיצוני, זאת אומרת שקסם מאז הזה מהשם. זה קיצוני.
אבל זה נכון.
בסדר. לא יודע, אבל זה קיצוני. אולי החיים קיצוניים.
למי זה קיצוני?
אולי, לא לך. את חיה ככה?
כן.
טוב, ברוך השם. זה בסדר.
אמרתי לך.
טוב. לא בדבר קטן. אני לא יודע, לי זה לא דבר פשוט. לחיות את זה בזה. להגיד את זה, זה דבר אחד. לחיות את זה, זה... טוב, לא פשוט. אבל בסדר. אני... קיבלתם. אומרים, זה לא סיפור, זה פשט. לא בדבר קטון ולא בדבר גדול. ויקבל באהבה... וישתחווה ויודה לשמוע גדול. בסדר? עכשיו אתה נקבל איזה בומבה, אתה תקבל באהבה, זה כבר עוד שלב יותר קיצוני.
זה יותר קיצוני.
אז זה
נאמר. הראשונית, השלב הראשון.
ניחה, זה הוא בסדר. עכשיו יקבל באהבה, ניחה, ישתחווה ויודה לשמוע גדול. תודה רבה לך, איזה מעולה שנדפק לי האוטו, זה ברכה ענקית, אתה טוב ומטיב. ואכן, אמרתי, נתתי דוגמה קטנה, בסדר? יש דוגמאות יותר גדולות. בסדר, זה הקומרנה, אבל... אזי נמתקים הדינים. אז יש עליך דינים. אז אתה ממתיק את הדינים על ידי זה שאתה מקבל שזה ממנו, מקבל באהבה, משתחווה ומודה לשמו. ומלך עליון ישרה עליו נעימות וזיו אורו יתברך. שככה אולי אפשר להבין, אתה הרחיב השם לנו. זאת הוא קיבל באהבה, הלך לאן שצריך ללכת. אז זה בכלל לא ממד שאתה כאילו נלחם עם המציאות או משהו כזה. אתה הולך עם המציאות. עד שהשם מרחיב לך, אתה עוסק בייחוד ולהגיד לו תודה רבה, זה מעולה, זה הכי טוב, אין יותר טוב מזה. הצרות האלה הכי טוב. תודה רבה. להודות על צרות. מקטן ועד גדול. זאת אומרת, שם זה באמת... כן, זה קיצוני. אמא שלי לפחות מסכימה איתי שזה קיצוני.
לא, זה קיצוני בקונספט, זה ברור, אבל זה נראה לי דרגת האמונה.
אבל לדעתי זה גם קצת מוסלמי במחשבה, לא?
יש משהו שחשבתי, זה אולי קשור למה שאת אומרת.
אני
מכירה
את הרמב״ם.
אז שאני, זה באמת אולי, אמרנו שעל אברהם לא היה לנו מדרשים שטילו ספק מאיפה אברהם נולד. אבל על יצחק היה כמה וכמה מדרשים שסיפרו שהיה ספק מאיפה יצחק נולד, אם מאברהם או מאבימלך. זאת אומרת, הייתי אומר, לפי מה שאימא שלי אומרת כאן, זה שיצחק זה תנועה כאילו פחות טבעית בתוך העולם היהודי. להגיד שהכל זה השם. כי נגיד אם את אומרת לתקן עולם במלכות שדי, זה לתקן עולם. זה לא להגיד העולם הוא מעולה, תגיד תודה רבה. זה לתקן עולם. לכאורה זה תנועה יותר מובנת מהפשט. או אברהם, זה ראש, למה אברהם לא היה כזה? למה פתחנו את האבות דווקא באברהם, שאברהם לא אומר להשם, אם אתה רוצה לחזור את סדום ועמורה, מעולה, בטח הכל באהבה ובחסדים. לא פתחנו ככה. פתחנו באברהם שצועק ומתפלל ומבקש, והשופט כל הארץ לא יעשה משפט. בסדר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט שאמר אברהם לקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא זה.
בדיוק בגלל זה אני חושבת שצריך את יצחק בשביל לתת לנו את השני ממדים האלה של תורת הנפש, שני הקצוות, עכשיו שאתה אומר קיצוני, צריך את הקצה הזה ואת הקצה הזה, שאנחנו נוכל לנוע ביניהם, בין מקומות של קבלת הדין ורודיה, ובין המקומות של תפילה ומלחמה. אני חושבת שזה דווקא מסביר למה יצחק הוא כזה,
כן.
למה הוא הדמות הצד הזה של ה... כי
אמונה
בעיניי דורשת בדיוק גם את המקום הזה.
אברהם נולד לו ישראל, ישמעאל ויצחק. יצחק נולד לו את עשיו ויעקב. מי שעזיק, לשניהם יש להם
את הקליפה.
ויעקב הוא...
אז זאת אומרת שהמידה של יצחק, מה שאנחנו מדברים פה, זה מימד אחד, שהוא עוד יש בו סכנות, לצורך העניין, שיכול להיוולד מזה עשיו. אבל בסדר, קודם כל בוא נפגוש את הדבר הזה. זאת אומרת, זה שווה איזה שבוע לנסות ללכת עם המשחק הזה, אפילו בקטן. Okay, מה בעל בחירה, תודה רבה, מקבל באהבה, משתחווה מודל לשמו. ואז מה שיקרה, קודם כל ימתקו הדינים. דבר שני, מלך עליון ישרה עליו נעימות וזיו אורות. אתה תקבל אורות מאוד גבוהים מזה שאתה מקבל באהבה ומודל לשמו על הדינים. עד שכל ענייני ההבל של עולם הזה לא ירגיש בחסרונם. אתה בכלל לא תרגיש חסרונות. למה? כי אתה שבת להשם. על ידי מי שבת להשם? על ידי ההוא שעשה לך צרות. על ידי מי? על ידי פרעו. אז פרעו הופך להיות מתנה. על ידי פרעו, שיקריב ליבו לאביו שבשמיים, זאת אומרת, הדינים והצרות, שגם אנשים יורדים לך לחיים עכשיו, אתה עושה על ידי זה תשובה, ואז בזכותה, זה היה מתנה גדולה בעצם יוצא. שקריב ליבו לאביו שבשמיים, החומל ומרחם על הכל, ברוך וברוך שמו. זה בסדר, עוד פעם, אז עכשיו, על מה אנחנו חושבים?
אם אתה עושה, כאילו אתה יכול כאילו לחץ יותר, כאילו זה, כאילו בזמן של אברהם, אתה יכול להגיד שזה, אתה יכול גם לעשות את ההקבלה בזמננו, כאילו כשאתה אומר, כאילו, שכאילו מה שקרה במלחמת העולם השנייה, זה גם כן אותו דבר.
טוב, זה כבר ממש קיצוני. בוא נתחיל מכאילו, תתרחב מהקטן אל הגדול. עוד, לא, אני חושב, עוד פעם, זה דבר אחד להגיד את זה, דבר שני, לחיות ככה בצורה בריאה, בצורה בריאה, לא מרוסקת מול דברים יותר קשים שקורים לך. אז בוא תתחיל מקטן אל הגדול, אבל להבין שזה הכיוון שאנחנו יכולים לקחת מיצחק, שמבחינתו הוא עומד עכשיו סותמים לו את הבארות, הוא לא אומר, מה זה הפלישתים האלה, שמח, זה גויים, הוא זה, וואי, תודה רבה, זה מעולה, זה הולך ללמד אותי משהו, לעשות תשובה, זה סרט אחר, אחר לגמרי. עכשיו, יש מצב של לבוא לזה מצד של חולשה, שטוב, אני הולך הביתה, וזה, אבל אני חושב שלא על זה מדובר. יש את התחפושת של זה בקליפה, דיינו שמישהו אין לו כוח לעמוד מול משהו, אז הוא בורח, 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 בורח. אבל לא על זה מדובר. הוא עומד, הוא אומר, אני עומד מול השם. אז עכשיו השם סתם לי את הבארות, מעולה. אני הולך לקבל מזה מסר מהשם. אם הוא הזה, אולי השם לא רוצה שאני אהיה פה, למה להתעקש? אתה לא רוצה, אין לך מקום אחר. עד שהשם יחליט להרחיב לי. ומתי שהוא באמת השם מרחיב לו, זה הוא הולך הביתה.
ומה הצד הזה? זה עבודת האמונה שלי. כאילו, לכן אני לא בינה כל זמן את הפליאה הזאת של הפתנות. בעיניי זה איזשהו מקום לחתור עליו, ליותר ויותר קבלה של הדברים, שכשהדברים הקשים, זה באיזשהו מקום יש איזשהו פרעה, יש פה איזה משהו ללמוד, יש פה איזה...
אז אולי טיפוס קיצוני.
זה פלוס תפילה, פלוס זה כאילו, לכן זה מפליא אותי.
בסדר, אין בעיה, אני לא מתעקש. אם זה זורם לך בטבעי, אם זה זורם לך, לא צריך להמציא קשיים איפה שאין. אז אם זה זורם לך, אני אומר...
מה קשה בקו הזה, זה
שבועיים לא ראינו אותו,
כבר
הפך להיות
משהו
אחר.
מה?
כן, בדיוק.
שבועיים לא ראינו אותו, כבר מדבר אחרת.
גם אני לא מבינה את השינוי, למה זה קיצוני? זה כאילו מה שאנחנו נקדים פה שנה.
אתם צריכים ללמד אותך, אבל
לבד טוב. על הביטול, על ההמתנה, על ה... זה כאילו...
בסדר. טוב, לא, לא, לא,
איזה... מה
שקשה
זה...
קיבל תורה אחרת.
עכשיו קיבל תורה.
זה הנקודה, זה ממש לא פשוט להיות בביטול ולקבל ככה, ולא להוריד את הידיים, ולהמשיך לחצות ולהיות קצת פעיל בעניין הזה. להיות פעיל וגם בביטול. אני חושבת זה הנקודה...
טוב, טוב.
נכון.
לא, בסדר, אני מסכים שהעבודה שלנו היא מוליכה לשם, זה כאילו לא חידוש מוחלט. בסדר, מסכים.
ומצד שני הוא גם הלך לחפור עוד בעירות, לא ויתר. אז הוא הלך וחפר בעיר נוספת. זה לא לשבת לגמרי
בביטול. טוב, בסדר. אז בואו נראה רגע בשמעתי. עבודת השם כלולה מבית הפרחים. הרב ברוך שלום אשלה. והעניין הוא צריכים לדעת שכל הכבדות שישנה בעבדות השם היא מסיבת ההופכיות הנוהגת על כל צעד ושעל. אנו רואים הופכיות בעניין יסורים. היינו, אם הקדוש ברוך הוא שולח יסורים לאיזה אדם, אנחנו צריכים להאמין שהשם יתברך הוא טוב ומתאים. אם כן, בהכרח היסורים ששלח הם לטובת האדם. אם כן, איך אנו מתפללים להשם שיסיר מאיתנו היסורים? בסדר? אז זה איזו סתירה פנימית כזאת שלכאורה, אז אני לא מתפלל. זה לא לכאורה. זה קורה לך. ומשום זה ההופכיות גורמת לאדם כבדות והפסקות בעבודת השם ואינו יכול להמשיך בעבודה. הוא מרגיש עצמו ברע ונדמה בעיניו שהוא אינו ראוי שיוכל לקבל עבור מלכות שמיים וכו'. הוא מסביר שהכבדות והקושי להתפתח בעבודת השם זה שכל דבר בעבודת השם זה הפכים. זה סתירות פנימיות, אתה לא יודע מאיפה להתחיל בכלל. בסדר? שאיך אתה יכול בבת אחת להאמין שהאיסורים האלה נשלחו באהבה, ובבת אחת להתפלל בצורה טוטלית שהוא ייקח את זה.
זה, בסדר? זה.
אז קודם כל, יש קטע מליקוטי מוהר"ן שהוא נותן לנו איזה כיוון לדעת אם אנחנו באמת מקבלים את האיסורים בצורה מתוקנת. או רגע.
אם זה, אתה יכול
לתת
עם
הפכים
האלה, עם הדואליות הזאת שהרב אשלג מדבר עליה?
מה זאת אומרת אם אני יכול?
לא, זה כאילו, זה איפה שזה, איפה הקיצוניות הזאת באה, זה איפה מסדר לי את הקיצוניות, אני אומר לי, בדיוק זה, האמונה היהודית דורשת ממך את שני הדברים האלה. את התנועה הזאת בין קבלה מוחלטת והודיה, ומצד שני תפילה ועשרה.
אז נמשיך את זה עוד קצת לפני שנלך לרבי נחמן מה אומר על זה. הבאתי פה מרבי נתן, זה בעמוד הראשון, שכתוב חוכמת הקבלה. עיקר קבלת התורה, אז אני מקווה שקיבלתם בשבועות, תלוי באמונת השגחה פרטית. בסדר, אז מה שאנחנו מדברים פה בעצם, זה אמונת השגחה פרטית. שזה לא מובן מאליו, יש, הוא אומר, יש לקבל את אמונת ההשגחה בכלליות. באופן כללי יש אלוהים ומנהל את העולם. ויש אמונת ההשגחה בפרטיות, זאת אומרת כל פיפס. כל פיפס הזה. זאת אומרת, עיקר קבלת התורה תלוי באמונת השגחה פרטית. שאם אתה רוצה לקבל תורה, זה הכל, האם יש לך אמונת השגחה פרטית. שאז שייך מצווה ועבירה, שכר ועונש, כי אין דבר נעלם ממנו ואין נסתר מנגד עיניו. והוא יתברך בוחר בתורה ובמצוות מעשיות הנעשים בזה העולם הגשמי מדברים גשמיים. אבל הכופר בהשגחה חס ושלום הוא כופר בכל התורה כולה. על כן כל התורה הוא בחינת עינים, עיניים. בחינת בראשית תלת גוונה דעינה ובת עין. זה מתיקוני זוהר, שאומר שהמילה בראשית רומזת לשלושה גוונים שבעין ובת עין, שזה האישון. כי עיקר כלליות התורה הוא בחינת ראייה והשגחה, שאנו מאמינים בהשגחתו הפרטית. אז התורה היא מספרת על ההשגחה של השם, אז היא כמו עיניים שמופנות אל הבריאה. עכשיו פה יש משהו מעניין, שאנו מאמינים בהשגחתו הפרטית, ועל ידי זה גם אנחנו מכוונים עיני דעתנו אליו, רק אליו, תמיד בבחינת עיני תמיד אל השם. זאת אומרת, הראייה היא דו-כיוונית. החלק שלנו להשלים, זה שהוא משגיח זה משגיח, אבל אם אני מחזיר אליו את העיניים בחזרה, אז אני משלים את התמונה. יש עיניים בשני הכיוונים. מה?
זה גדול, גם בהתפתחות של התינוק, ההתפתחות הראשונית כל כך תלויה במבט של האימא, זה הקומוניקציה הראשונית.
יפה. אז היא מלמדת אותו אמונת ההשגחה.
ומדברים על זה, שבמחקר שעשו, אלה עשו את זה על גברים, שעברו את השואה, והפסיקו לקיים מצוות, כאילו, ומה שהסתבר שאלה שהיה להם קשר לא כל כך טוב עם האב, עם ההורי, אז זה היה ממש מובהק. מי שהיה לו קשר טוב עם הורים, הוא יכל, כאילו הוא המשיך לשמור מצוות, ומי שלא פשוט...
אז במובן הזה של השגחה פרטית, בעצם אתה מסתכל, לפי מה שאת אומרת, אתה מסתכל על הילד, אתה מלמד אותו השגחה פרטית, שיש השגחה פרטית.
ממש.
כן. אבל עכשיו החלק שלו שהוא מחזיר לך את העיניים. שאתה מחזיר את העיני דעתנו רק אליו בבחינת עיניי תמיד אל השם, בבחינת אליך נשאתי את עיניי. וזה סוד כוונת קריאת שמה. אז הנה, כל פעם הוא מפזר לנו כל מיני, על מה לכוון בקריאת שמה. שצריכים לכוון באחד כדי להמליכו למעלה ולמטה בארבע רוחות. מה זה להמליך את השם? לקבל שמה שעבר עליך זהו. אז כל יום יש לך הרבה דברים מעניינים להמליך עליהם.
למה אתה מסתיר את העיניים שאתה קורא
שלו? כי צריך להסתיר את העיניים מחזו דעי הלמה, מזה שהעולם נראה שזה לא הוא. כי העולם מאוד מטעה. כי זה נראה הרבה דברים חוץ ממנו.
לא, שיש לנו עיני בשר ודם.
כן.
לא, זה גם אתה רואה אותו אז מבפנים. המקום הזה שמתכנס והראייה האינטימית בקרוב.
היינו שנדע באמונה שלמה שהמלכות וההנהגה אפילו של העולם הגשמי הזה הוא על ידי התברך בעצמו כי להשם המלוכה. זאת אומרת, בעצם הקבלה של מה שאתה עובר במשך היום כמשהו שמושגח ולטובתך, זה המלכת השם. מה זה להמליך את השם? אתה קובע, אתה מסכים לקבוע שהוא מלך. אם אתה נאבק איתו במה שהוא שולח לך, אז אתה לא מקבל מלכותו. וזה בחינת מה שמבואר בכוונת קריאת שמה, לקשר ולייחד בחינת מלכות להקדוש ברוך הוא. היינו כנל, כי זהו עיקר סוד, יש שורש ייחוד קודש הבריך הוא שכינתה. אז אומר לנו שבעצם הדבר הזה, מה שאנחנו אומרים, לשם ייחוד קודש הבריך הוא שכינתה, אחת המשמעויות הנגישות לנו של ההבנה הזאת היא שאני מאחד בין הקדוש ברוך הוא לבין המלכות שלו. זאת אומרת, בין הרעיון הכללי של הקדוש ברוך הוא לבין מה שעבר עליי ברמה הפרטית יום יום. כי בחינת ההנהגה והמלכות, מה שהשם יתברך מצמצם את עצמו כדי להשגיח ולהניג העולם, זאת הבחינה נקראת מלכות, בחינת שכינה.
הקדוש ברוך הוא
ושכינתי
זה המלכות.
שכינתו זו המלכות, דהיינו שהוא מנהיג את הפרטים של העולם, שהוא מצמצם את עצמו, את זה שהוא אין סוף, הוא כללי והכל, לעניינים הקטנים שלי ביום יום. כן, ואני מחבר את זה, ומסתבר, זה לא פשוט, זאת אומרת, התנועה הטבעית שלנו, זה לא מובן שאנחנו נחבר את זה, וזה העבודה המתמדת שלנו כל הזמן, לעשות את החיבור הזה, לחבר את התרחשויות חיינו אליו, וזה ייחוד קודש הבריך הוא שכינתה. מבחינת שכינה. ומי שכופר חס ושלום בהשגחה פרטית, הוא נרגן מפריד אלוף, כי מפריד הנהגת מלכותו ממנו התברך. באופן כללי הוא אומר שזה מה שאנחנו עושים בכל מצווה. זה בכלל, אז הוא אומר זה בהמשך, הוא אומר כל מצוותיך אמונה, שבעצם זה כוונה כללית לכל מצוות התורה, שאני אומר לשם יחוד קודש הבריך הוא שכינתי, אני אומר אוקיי, זה מה שאני עושה באופן כללי בכל מצווה. נראה עוד משהו גם כן לא קיצוני, מאוד טבעי, שאומר פרי הארץ לרבי מנחם מנדל מויטבסק, זה נדמה לי תלמיד של תלמיד של הבעל שם טוב, נדמה לי. ואם כן, יותר שאדם נופל בשפל סתר המדרגה, ממילא משיג ומבין הלא השם זו. שהרי אינו משיג ומבין טובת הסיבה, מה שאין כן שהולך וטוב, אינו משיג כל כך חוכמתו יתברך. רגע. אני מביא לכם את זה באמצע, זה מתוך מאמר שלו על פרשת מקץ ועל יוסף, ועל העניין שהיוסף שמח על בשר ודם, ואמר לו, אל תשכח אותי, זה היה שר המשקים או שר האופים? שר אחד השרים, בכל אופן. אז זה מאמר שלם שלו שם על הפרשה הזאת. אז באופן כללי הוא אומר, תראה, אתה רוצה להשיג את החוכמה של השם בדבר. אתה לא יכול להשיג את זה כשאתה תופס מה טוב לך במה שקורה פה. בסדר? הפוך על הפוך. כשאתה תופס שזה טוב, אתה לא משיג את השם, אתה תופס טוב במושגים שלך. מתי יש לך צ'אנס לפגוש את השם? כשאין לך מושג למה זה טוב, זה נראה הפוך לגמרי בחוויה שלך. אז יש לך צ'אנס. כי לפני זה אתה היית בתוך הכלים שלך, זה מסתדר לך. אתה מסתדר לך, אתה עוד לא פגשת את השם, אתה עדיין פוגש יחסית את עצמך. אז הוא עושה לך טובה, הוא מפיל אותך לשפל סתר המדרגה, שאתה לא מבין כלום, אז אין לך ברירה, אתה חייב להבין שזה השם. שהנה, אז אמרנו, אינו משיג כל כך חוכמתו התברך שהנה למה, שהרי סיבותיו מושגים לטובה. כן? כשאתה מבין שהסיבות מובנות לי לטוב, אז אני לא יכול לפגוש את הממד שמעל זה. אני עדיין מצומצם. אני מצומצם לחוויות ולהבנות שלי של מה זה טוב ומה זה לא טוב. כלל הדמילתא, כל זמן שהוא מצטער מן השפלות הירידה אל המקום אשר הוא חונה שם ורוצה להינצל ממנה, מהירידה והשפלות, הרי אינו קשור אל החוכמה העליונה, שיתוב הגנוז אשר גנוז בתוך מצבו השפל והירוד, הרי הוא מלובש בגוף ואינו יכול להשיג חוכמתו, ואין לו שום שייכות עם החוכמה שהוא למעלה מכל טבעי הגוף והשגתו. זאת אומרת, כל זמן שאתה רוצה לצאת מהצרה, אתה עדיין בגשמיות, אתה עדיין מלובש בגוף. עכשיו אני רואה לפי התנועות שלכם שזה קצת חוויה, זה קצת נשמע קיצוני.
כל פעם נכון, אבל מצד שני יש
כל פעם
שאתה מנסה
לצאת מה... לא שאתה... אז אני חושב, עוד פעם, צריך לשמוע אותו ככה, שאולי יש בזה, או לפחות לרובנו יש בזה שלבים. אבל אני חושב, עוד פעם, אני לא בטוח שהוא היה מזדהה עם מה שעשיתי לו עכשיו לטקסט. בסדר? אולי הוא אומר, לא, אין בזה שום שלבים, זאת העבודה, זה אנשים קיצוניים. שחיים ככה. לא, אתה צריך להגיע למצב שאתה לא רוצה לצאת מהצרות.
לא, אתה צריך להגיע למצב שאתה לא נאבק בהצרות.
נכון.
אתה מתפלל.
זה לא מה שהוא אומר. זה לא מה שהוא אומר. את רואה, עכשיו את מעדנת את זה. לא, הוא אומר משהו יותר. כל זמן שהוא מצטער מן השפלות והירידה ורוצה להינצל ממנה, רוצה להינצל, לא נאבק. לא נאבק. רוצה להינצל מהצרה, הוא מלובש בגוף. ואין לו שייכות עם החוכמה. בסדר, אז זה יש יצחק, זה לא... הרי הוא מלובש בגוף, כי אתה, כן, אתה עדיין מצומצם לעצמך, אני לא רוצה להינצל מהצרה. צרה זה טוב לי, טוב זה טוב לי, הכל טוב לי. מה שאין כן, כשמקבל האיסורים באהבה אמיתית בהשגתו, הלא השם זו, הטוב הגנוז כאן נזכר לאל, ואי אפשר להשיג טובתו, אז טוב לו להתקשר בחוכמה. אז הוא מתחיל להשיג את הממד שנקרא חוכמה, להשיג את האור הגנוז בתוך המצב. אתה יכול להשיג את האור הגנוז בתוך המצב, רק שאתה לא רוצה לצאת ממנו. זה ביטוי. כנראה, כן.
אתה מתרונן?
במובן ההסכמה להיות בפנים. אז לענייננו נחבר את זה קצת גם לעבודה הפנימית, שיש בתוכך איזה מרכיב, שאתה כאילו, אוקיי, זה עומס וזה וזה, כל זמן שאתה רוצה שהוא לא יהיה, אתה לא תשיג את האור הגנוז בתוכו.
זה מימד מאוד גבוה של קבלה.
כן, כן. לכן קראתי לדף הזה חוכמת הקבלה.
כן,
זה כאילו לקבל, לקבל את המיותר בתוכי בלי רצון שהוא יסתלק בכלל. ואז אני יכול למצוא את האור שגנוב בתוכו.
כאילו לא להיות עם רצון.
לכאורה זה המקום הזה. לא להיות עם רצון ספציפי. כן. זה ביטול הרעיון שלי של מה זה רצון, ואז אני יכול לקבל את הרצון של השם.
גם ימינה לא מדברת על לסלק את המיותר, היא אומרת לשחום אותו.
אז בימים יש בזה מדרגות. בימים יש בזה מדרגות, כי אי אפשר, אתה לא יכול ללכת למקום הזה בצורה בריאה, בלי לעבור מדרגות, שאני ככה אני מבין את זה, שבעצם עם ההתקדמות שלך בעבודה, כל פעם היחס שלך למיותר הולך ומעמיק. מדרגות, 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 מדרגות. בהתחלה, אוקיי, זה בכלל, זה מיותר, אני לא רוצה. אחר כך אני יכול לסבול אותו, אחר כך אני מקבל אותו, אחר כך אני תקשר איתו. זה.
נכון. היא לא מדברת אף פעם על סילוק. היא לא מדברת על בוא נסלק את המיותר, בוא נוציא, בוא נתקן, בוא זה, אלא תיחום, קבלה של זה. זה סוג מסוים של הדבר הזה.
כן, כשהיא אומרת, יש מקום שהיא אומרת לקבל את עצמך עם המיותר. אבל גם בקבלה עצמית צריך לשמוע שיש מדרגות של עומק על עומק, שכל הזמן אתה פוגש יותר. אתה אומר, קודם חשבתי שאני יודע מה זה קבלה, שום דבר. זה. אז עוד ועוד 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 ועוד. כן, אז אז יכול להיות, וזה יכול להיות שזה גם כל כך אחרי זה עוד יכרות ברית עם רואי גרר. אבל בסדר, זה איזה מקום כזה, זה יכולת.
מה? גרר אותם, אלה שסתמו
לי. לא עם הרואים, עם אבי מלך. בסדר, זה עוד נגיע לזה. טוב, עכשיו ניכנס קצת לבלבולים מזה.
אז הוא היה מספיק לבלבל?
לא. לכאורה זה פשוט, הבנתי את העבודה, אני צריך להסכים לכל הצרות, להגיד תודה רבה. עכשיו נשאר רק איך אמר הרב אברהם בירוביץ', אומר, קל להבין וקשה ליישם. בסדר, זה קל להבין וקשה ליישם, להגיד תודה רבה, הבינה שזה כן, איזו התרחשות וזה, טוב, לא רק שאיך שרדתי מולה, אלא להגיע למצב שאני מודה עליה. אבל, בוא נראה רגע בליקוטי מוהר"ן תורה עין ד', שיש בכל זאת את מה שאמרנו, שיש איזשהו סוג של סכנה או בור שעורב לעבודה הזאת, אם הוא נעשה לא בצורה מתוקנת. אחד מהם זה מה שיאמר פה בתורה עין ד'. יש יסורים שבאים על האדם מבחינת דינה קדישה, שזה בחינת יסורים של אהבה, בחינת את אשר יואב השם יוכיח, שזה בחינת התרחקות שהוא התחלת ההתקרבות. ויש יסורים שבאים מבחינת דינה דמסאהבה חס ושלום. וסימן שידע אדם אם הוא בחינת דינה דמסאהבה או בחינת דינה קדישה, סימן לדבר תפילה. כשאין בו ביטול תפילה, ידע שהיסורים הם בחינת דין הקדישה, בחינת יסורים של אהבה. אז זה כיוון קצת אחר, אבל זה דומה. שיש מצב, יש חסדים שהשם הוריד לך. זה ברור שזה אהבה וזה טוב. עכשיו, יש לנו דבר הבא, באים לך יסורים, ואומר שיש דבר שנקרא יסורים של אהבה, שזה גם כן דבר נפלא מאוד, אולי אפילו עוד יותר נפלא מהחסדים. זה קצת מסביר מה זה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאינו יכול לעמוד, שיתף בו מידת הרחם. כלומר, יש צד להבין שלכתחילה הקדוש ברוך הוא רצה בעולם כאילו רק דינים. רק דינים, אין יותר טוב מזה. תיקונים, רק דינים. זה קצת ראה, לא יכולים לעמוד, שם לנו גם קצת חסדים. שרוב העולם, אני חושב, קורה ככה, שיש חסדים אם אתה בסדר, ואם אתה לא בסדר אתה מקבל דינים. אז הוא אומר, לא, להפך, אם אתה בסדר, תקבל דינים. אם אתה לא יכול לעמוד בזה, אני אתן לך גם קצת חסדים, שיהיה לך גם סבבה קצת בעולם, שלא יהיה לך רק יסורים מזכחים. זה הכל, זה הממד הזה, של מה זה דינים, דינים של אהבה. אבל, הסכנה זה שהדין, אפשר להסתכל על זה בשני כיוונים, שמלמעלה לכאורה יכולים לרדת דינים קדושים ודינים לא קדושים. אבל הוא מסביר את זה, אני חושב, במובן קצת אחר, שזה תלוי בך. תלוי בך, זאת אומרת, זה לא ברור שדינים ירימו אותך, אלא דינים יכולים להפיל אותך. זה לא מובן מאליו שכשיבואו אליך דינים, יקרה לך משהו טוב. זה, יש איסורים שבאים על האדם מבחינת דין הקדישה, שזה בחינת איסורים של אהבה, בחינת אשר יואב או שם יוכיח, שזה בחינת התרחקות שהוא התחלת ההתקרבות. ויש איסורים שבאים מבחינת דין הדמסאווה, לכאורה צריך להבין את זה כמו מקובל ספרדי. בסדר? שיש דינים לא טובים שיורדים מהשמיים.
מה זה אומר המילה?
מסאווה זה תמי. דינים של תומה. אבל מה זה? סימן שידע האדם אם הוא בבחינת דינה דמסאווה או בבחינת דינה קדישה. בסדר? פה זה כבר עובר אליי. אתה צריך לדעת אם אתה בדין קדיש או בדין קדוש או בדין תמה, ויש לך סימן. הסימן לדבר שיש לך תפילה. אם אין לי תפילה, אז אל תספר לעצמך שאתה עכשיו ביסורים שהם מזכחים, אלא אתה עכשיו ביסורים שהם מתמים. זה עושה מרחיק אותך מהשם.
מה זה אומר? יש
תפילה? אה?
אני לא מבינה מה... יש תפילה, מה זאת אומרת?
אז מה את אומרת?
שהבן אדם מתחיל להתפלל על
שיש לו תפילה. עכשיו זה לא מובן מאליו.
לא שיש לו, שהאיסורים מובילים אותך לתפילה. אם זה מוביל אותך לתפילה, זה סימן שזה היה איסורים קדושים. אם באותו רגע אתה מתכחש ומתרחק
וחושב שאתה גרוע,
אתה מסכן ואתה גרוע,
וחושב שזה...
מאשים את
עצמך, עכשיו אתה יכול לחשוב, אוקיי, אתה יכול להגיד, טוב, אני מאשים את עצמי, אני כועס על זה, אבל דינים מזכחים. אז הוא אומר, לא, הדינים האלה לא מזכחים. דינים מזכחים כשאתה בחיבור. ברגע שאתה מתנתק כתוצאה מהדינים, הם לא מזכחים אותך, הם מפילים אותך, זה עושה לך גרוע. זה לא מקדם אותך בעבודת השם. וזו הבחנה שאנחנו לא תמיד מזהים אותה. כן, כן. כי תפילה, קודם כל, זה במובן של חיבור. דבר שני, זה מוליד רצון. רצון להתקרב.
הדינן מצד התאומה. הם באים בעקבות חטאים או דברים כאלה?
לא, מה שאני חושב שהוא אומר לנו פה, זה שדינים תמיד יורדים קדושים מהשמיים. אבל המצב הפנימי שלנו הופך אותם לדינים קדושים או דינים טמאים. מה? כי הוא אומר ככה, סימן שידע האדם, נכון, במשפט הראשון זה לכאורה נשמע שיש, יש, כן? אבל סימן שידע האדם אם הוא בבחינת דין הקדיש או דין המסווה, סימן לדבר תפילה. זה אצלי, זה המצב שלי. האם אני... בבחינת דין הקדישא או דין הדמסאווה, סימן הדבר, תפילה. תפילה זה משהו שיורד לי מהשמיים, טוב, גם זה אפשר להסביר, שזה מן השמיים.
תמיד עובד?
שמה?
הדבר הזה? אולי פעם אתה תתפלל וזה דווקא לא טוב.
לא, אז הפטנט הוא זה שאם יש לך דין ובתוכו אתה מתפלל, אז אתה יכול לחתום לעצמך שהתהליך הזה עושה לך משהו טוב. לא משנה אם ענו או לא ענו, זה בכלל לא הדיון אם ענו או לא ענו לתפילה. זה שאתה בתפילה, קודם כל בצורה הפשוטה, זה קירב אותך אליו. אבל חוץ מזה, זה, כן, שזה מוליד רצון לאורות, זה מוליד מיכל שתוקקות, ולא שאתה נסגר. מתרסק פנימה, מתרסק פנימה זה לא דינים קדושים, זה לא, הנה, אוקיי, אני בירידה טובה, ירידה תכלית העלייה, זה לא ירידה תכלית העלייה, עכשיו אתה בהתרסקות, תעצור את זה. זה מה שהוא אומר, אתה רוצה ירידה תכלית העלייה, תתפלל בפנים. לא, איך אני אתפלל, מה, מי, איך אני זה, אז אתה עכשיו אתה בדינים תמאים.
בגלל זה יש פושים שבסוף הם מגיעים לחזרה בתשובה.
נכון, זאת אומרת, אתה נזרק עד לאיזה בור, ואז פתאום אתה מגלה משהו, אז כל אחד...
אז אתה אומר שזה לא משנה מה יורד משמיים, העיקר מה אתה עושה עם זה.
זה לא אני, אני חושב שזה הכיוון, שאתה... אפשר להסביר את זה קצת אחרת, יותר בתורה ובמדרש. מה?
לא,
נסביר את זה קצת גם בתורה ובמדרש. כן, שכתוב שבימי נוח היו ראויים לקבל תורה, רק במקום זה ירד מבול, זה מים וזה מים. השאלה מה המצב שלנו? כשהמצב שלנו מתוקן, אז יורדים מים של תורה. מצב לא מתוקן, יורד לך מבול. אבל מה יורד משמיים? עכשיו יורדים מים. השאלה איפה אתה מונח? אז באופן כללי, כן, היסוד של התפיסה הזאת, וזה באמת קצת שונה, כי זה כאילו, זה קבלה חסידית. מעבירים את זה אליך. שאין זה אורות. אור אין סוף. אור אין סוף הוא אור, הוא תמיד מאיר. עכשיו תלוי בכלים. כלים זה אצלך. זה לא יורד מהשמיים דין תמי. אין דין תמי שיורד מהשמיים. עוד פעם, אני אומר, צריך לדעת, מה?
כן. מה יורד משמיים? רק טוב.
זה מגיע אלינו בגללנו, אם זה טוב או לא טוב. זאת אומרת, זה לא באמצע ככה, או בגלל שנגיד בן אדם עשה טעויות או חטאים, אז זה בא לחפר על זה או דברים כאלה.
זהו, אז זה גם כן, אבל לכן אמרתי שזה קצת יותר קיצוני הדיבורים האלה, כי יש הבנה פשוטה, אתה בכיוון, יש לך טוב, אתה לא בכיוון, יש לך לא טוב, בסדר, זה אמונה נורמלית, בריאה, בסדר. אבל פה לוקח אותנו למקום... כן, וזה אתה צריך את זה, אתה צריך את זה, אי אפשר בלי המימד הזה, שתבין, אוקיי, אני מדייק, יש התקרבות, אני לא מדייק, יש התרחקות.
התקרבות זה משהו אחד, ואיסורים ועונשים.
לא, אבל אני אומר את זה, אני עכשיו אמרתי את זה, כדי שנבין שגם בלימוד שלנו יש כמה ממדים. הממד הראשון שתבין, כשאתה מדייק, אתה מקבל התקרבות, כשאתה לא מדייק, אתה לא מקבל התקרבות, ויש לך תהליך, ואתה אחראי עליו, ותעשה איתו משהו. אבל יש אחרי זה, זה יושב אצלך יציב, כן? אל תקפוץ מהר, זה יושב יציב, מצוין. עכשיו בוא נגיד לך, אתה חושב שהמיותר עולה כי אתה לא מדייק? מה פתאום? זה שהמיותר עולה, זה מעולה, זה הכי טוב בעולם, אתה צריך להגיד תודה רבה. מה זה אתה צריך להגיד תודה רבה? אתה צריך להודות שיש בתוכך מיותר? אז זה הפוך ממה שאמרת לי קודם. קודם אמרת, תדייק, תנקה את המיותר, ויהיה לך נחמד וסבבה. עכשיו אני אומר לך, נכון, אבל לא במקום. המדרגה הקודמת, בסדר? אז עכשיו לענייננו, הדין שיורד מהשמיים, עוד פעם, זה נקודה עדינה, זה לא בגללי, זה יסורים של אהבה. זאת אומרת, זה בכלל, הוא מוריד דינים, כי צריך להוריד דינים. זה לא קשור שאתה עשית משהו, הוא אוהב אותך. לא, מה עושה בן אדם שאוהב אותך? שולח לך יסורים. נכון? כי מה הוא יעשה? תשלח לך מתנות? כי היסורים, אז לא רק במובן של לתקן, יש צורה אחת להבין יתקן, ויש צורה אחת, בסדר, להמתיק דינים, יש צורה להבין להתקרב אליו, יש צורה, יש כל מיני צורות להבין למה הדין הוא לכתחילה ולא כתוצאה של חטאים. אבל זה הכיוון. אבל כל המשחק הוא, תיזהר, כי בידיים שלך להפוך את הדין הזה לתנועה מתקנת, או ליפול איתו. וזה, בתורה הזאת של ליקוטי מוהר"ן, הוא מסביר שזאת אחת הסכנות, זה הכוונה שיכול להיוולד מזה עשיו. שאתה יכול ליפול להתרחקות מהצמצומים והדינים. אז זה כשאין בו ביטול תפילה. כשאין בו ביטול תפילה, ידע שהיסורים הם מבחינת דין הקדישא, מבחינת יסורים של אהבה. אז מה מנחם בזה? שאם אני בתוך הברוך, ואני, יש לי תנועה של תפילה, אפילו אני לא מצליח להוציא מהפה. אני חושב על זה. אני רוצה, לא מצליח לפתוח את הפה, זה, אתה בתנועה של תיקון, זה מתקן אותך עכשיו, לא משנה מה. עזוב, לא יצאת, לא הצלחת, כן הצלחת, לא משנה, אתה רוצה, זה הרצון, העיקר זה הרצון. זה דבר אחד. זה שייך גם בימים, היא אומרת שהתופעה של העומס, זה שהוא מאבד, גורם לנו לאבד את רצונו לתיקונו. כאילו, עזוב אותי, מה, אתה לא רוצה לתקן עכשיו, שהוא יעשה. השחרור המושכות. זאת אומרת, פה אתה יצאת מהמשחק. כל עוד אתה נשאר באיזשהו ממד של בוא נחזור לרצוני לתיקוני, סליחה, אתה בפנים ואתה בדין קדוש ומתאר, ואז עד רבה זה כמו יצחק, אתה אומר תודה רבה, זה מעולה, וזה, ומתי שהוא ייפתח לך בחזרה. אבל זה לא קשור לזה שאתה חוטא בכלל. דווקא אדרבה, מה שהופך את זה ליסורים תמאים, זה שאתה מקשר את זה לזה שאתה חוטא. ואז אתה נופל. עכשיו, אני לא בסדר, סימן שאני לא בסדר.
סימן שאני לא בסדר, ושהוא אלוהים פנקסן.
אשמה וכו'. כן, כן. אז מה זה יסורים של אהבה? יסורים של אהבה, הוא נותן את זה כי הוא אוהב אותי, לא כי אני חוטא. וזה קשה לקבל יסורים בתור חוויה שמישהו שולח אותך כי הוא אוהב אותך. זה בקלוויניזם קצת, אני חושב. כן, אני לא מכיר כל כך את הניואנסים של זה. הכל, הכל, אני בדרך כלל, אין איזה יסוד רוחני שאין לו מימד של, בסדר, מכירים גם את הממד הזה, בטח, זה גם מימד נכון. יש מימד נכון להבין שכשיש הצלחה, אז סימן של השם מאיר פניו, כשיש סימן של אי הצלחה, השם לא מאיר פניו, זה גם, זה עוד מימד.
נולדת
זה משהו אחר, כן, כן.
לא, לא, אבל זה בדיוק ברכת הכהנים. אתה לא המצאת את זה, מה כתוב ברכת הכהנים?
כן.
זה יפה נמיכה וכו'. השם נותן, אז אתה מצליח, אתה שמור. זה כתוב שחור בן לבן.
שהשם רוצה שיהיה הארת פנים וברכה וזה, לא דינים ואיסורים.
זהו, זאת אומרת, אתה פה, אם אתה... זהו, זה כאילו...
אני חושב ככה, אולי. בסדר, אני חושב ככה, שני דברים. זה ככה עלה לי מהפרשיות האחרונות של הלווים. אז קודם כל, זה הנטייה שלי להבין ככה, שאתה חייב קודם להבין את ההבנה הפשוטה, לא לקפוץ מעליה. ההבנה הפשוטה, השם רוצה להוריד לך חסדים, ברור שזאת כל המטרה, מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, הוא רוצה להוריד לך חסדים, בטח. וכשאין חסדים, זה חבל, זה עצוב, זה לא טוב, הוא לא מבסוט. בסדר? זה קודם כל. עכשיו אתה לא מבין, מה? זה הפכים?
לא,
מה?
זה נחמד, זה חמוד.
לא, 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 אני לא מזלזל בזה.
לא, גם אני
חמוד. זה נחמד, זה היה ביהדות שגם את זה וגם את זה כל כך חזק.
זה, אבל זה, בגלל שזה הפכים, עכשיו אנחנו חוזרים למה שאמר הרב אשלג, בגלל שזה הפכים, זה קשה לסבול את זה. זה קשה לסבול שגם יגידו לי שיסורים זה של אהבה, וגם יגידו לי שיסורים זה סימן לא טוב. אז רגע, יסורים זה סימן לא טוב, אני צריך לפשפש במעשי, או אני צריך להגיד, וואלה, מעולה, השם אוהב אותי. זה משגע אותך, מה אתה רוצה? אנחנו מעדיפים, תן לנו זווית אחת, נסתדר. חיים יהיו יותר טובים. אז זה נקודה אחת.
כמו גדול ילדים.
ש?
סתם, אני עוד לא ממש חקרתי בזה, אבל אמרתי, אתה מגדל בהתחלה, איך אתה, כשדיברת על שלבים, אז בהתחלה אתה צריך ליצור בו את האמונה שזה טוב הכל וכל זה, ואז לאט לאט אתה מקשה על הילד, אם אתה כל הזמן תעטוף אותו, מה יצא? אנחנו רואים מה קורה עם ילדים שעוטפים אותם ונותנים להם יותר מדי.
כן, אז לצורך העניין אפשר גם להבין את זה באמת כשלבים בגילוי בגילוי, כן, בגילוי שיש ממדים שהם צריכים לבוא אחד על חשבון השני ולא במקום, זה לא מבטל את הקודמים. עכשיו עוד נקודה עדינה בזה, וזה שם, זה גם כן שייך לאיסורים של אהבה או לאיסורים קדושים, שיש הרבה אנשים שעושים עבודה פנימית ומערבבים בין זה לבין חוסר גבולות. זה נקודה מאוד עדינה, אני רואה את זה הרבה על עצמי ועל אחרים. רגע, רגע. זה מהשם, יופי. מה הוא רוצה? אולי הוא רוצה שתצעק, שתעשה בלגנים. זאת אומרת, פה לענייננו מחליט ללכת וזה, אבל יש יסורים של אהבה, אם אתה, בוא נגיד ככה, כדי להבין את המסר הנכון, מה שהם רוצים ממך מהיסורים של אהבה, מה הוא הולך להוליד ממך כתוצאה מהיסורים האלה, אתה צריך קודם כל לא לחשוב שהוא לא אוהב אותך, את השם, שאתה לא בסדר וכו' וכו', אבל אז יכול להיות שיפתיע אותך התוצאות. זה לא אומר, אלן, זה לא אומר שאני מתקפל פנימה, זאת אומרת, זה חייב לבוא בבת אחת שהוא לטובה ואני לטובה. זה לא על חשבון. כמו יש, אמרנו, קבלה. אז אם יש קבלת השם, כביכול, בלי קבלה עצמית, אז הממד הזה של עבודה הולך לכיוונים עקומים. זה אני ממש רואה אחד אחד.
לא הבנתי.
אני מקבל, מה?
למה זה, תסביר אותו בגבולות, כותרת.
זה, מה העבודה הפנימית שלי? אז אדם צריך לדעת, כי יש שני ממדים בעבודת השם. יש חסדים וגבורות, יש אהבה ויראה. יש התקרבות ויש הפרדה. עכשיו, כל אחד צריך לדעת מה הנקודה שהוא בא, יושבת לו טוב, ומה הנקודה שהוא צריך לתקן. אז יש מצב של אדם שהוא דווקא צריך לתקן את הגבולות, שיש פורצים לגבולו, נכנסים לגבולו. בסדר, עכשיו הוא מלביש את העבודה הזאת מה שכתוב פה על הבלבול שלו שפורצים את גבולו, והוא אומר אני צריך לקבל שהכל זה לטובה והשם וזה יסורים מאהבה, אבל לא, הכל הפוינט הייתה שאתה תלמד לשים גבול. אז זה הפוך. וזה נקודה מאוד מתעתעת למי שיש לו נטיות לעבודה פנימית יחד עם חוסר גבולות פנימי. זה מתלבש ועושה קוקטייל לא טוב. נכנסים לו למערכת והוא קורא לזה עבודה פנימית. בסדר, שאני צריך לבדוק את עצמי, נכון? כי הכל זה לעשות לי תשובה, אז אולי אני לא בסדר, אז אני אבדוק את זה. מה אתה לא בסדר? שאתה לא שם גבול. זה מה שרצית ללמוד פה. אתה מבין הכל הפוך.
כן, אבל איך אתה מבין?
שזה, אנחנו לומדים פה, לאט לאדם יש לו זה. יש, אנחנו לומדים פה בגלל, וגם להתפלל, לא להתבלבל ביניהם וכו'. אבל קודם כל, אז מה שאני צריך להבין, לפחות ברמה התיאורטית, שחלק מהמידות של השם זה חסדים וגבורות, ואני צריך להבין, להתחיל לזהות אם בעיניי גבורות מזוהה כדבר מקולקל. לא טוב. מי שבחוויה הבסיסית שלו גבולות מזוהה כדבר לא טוב, כאילו לשים גבול זה לא יפה או זה לא זה, אז זה, הוא צריך להיזהר מהנקודה הזאת. בסדר? כי גבורות זה דבר מעולה. כמו שאני צריך להבין שכשהוא עושה לי גבורות זה מעולה, אני צריך להבין שכשאני עושה לאחרים גבורות זה מעולה. זה דבר קדוש ונפלא שאני רוצה לגלות בעולם. ומי שיש לו סוגיה עם הגבולות, זאת אומרת, הוא לא כל כך בטוח שהוא מחבב את הדינים, שהוא ישים לאחרים, אז העבודה הזאת יכולה ללכת למקומות משונים. מה?
סתם חשבתי על ברמת המקרו. עם ישראל, גבולות, למה אנחנו
כל הזמן... אז אני מחבר את זה קצת למה שככה ראיתי בפרשות הקודמות. יש לנו את הכהן. הכהן, יברכך השם וישמריך, אני מוריד וירא כבוד השם עליכם. מסביב מה שמו לו? לוויים. מה הם עושים? משמרת הקודש, הזר הקרב יומת. מה אתה שם חבורת קשוחים מסביב לאוהל? אז צריך, כנראה, צריך לראות שהם גם מזמרים. נכון? אבל באמת, הזר הקרב יומת. זאת אומרת, מסביב לקודש הקודשים, שזה המקום שאמור להוריד לך ברכה, יש אנשים שאומרים לך, אוף מפה, אוף מפה. מה זה? איזה מין דבר זה? אבל זה בדיוק הדינים של הקדוש ברוך הוא גם כן. אתה צריך להבין שכשאתה תבוא להתקרב לפנימיות, אז אתה תקבל מסרים של אוף מפה. זה חלק מהמבנה של מערכת הקודש. שאתה מקבל מסרים של, הייתי אומר, בסדר, בלשון של ימים, אני אקרא לזה מידת רוחק להתקרבות נכונה. יש לנו פה, קודם כל אני פה ואתה שם. אחר כך נתחבר. אז למה אמרתי את כל זה? כן. עכשיו, מה שכן, יש אפשרות, ככה אומר הזוהר, שקורח, למה הוא ערער על משה? כי הוא רצה להחליף את הסדר. להפוך שהדינים הופכים להיות העניין. ופה התפקיד שלהם יהיה שהלוויים משרתים את הכהנים, זאת אומרת שעמידת רוחק משרתת התקרבות נכונה, שהגבולות וההפרדות משרתות חיבור, שהתנועה ודאי ביסוד, מה שאנחנו מחפשים זה שלום והתקרבות וחיבור. אבל אם אין לך הפרדות, אם אין לך כל הזר הקרב יומת, אז אין חיבור.
זה בעצם קורה שכל העדה קדושים, כולם כמוך.
אז הם מסבירים שם שזה היה רק הטיעון בתחפושת. הטיעון הפנימי שלו באמת רצה להגיד, הלוויים צריכים להיות העניין ואתה תשרת אותי. זאת אומרת, גבולות זה המטרה בפני עצמה. הדינים זה מטרה בפני עצמה. הם לא משרתים התקרבות. הם דינים. זאת אומרת, יש מטרה לא לתת לגויים להיכנס לבית המקדש. בסדר? לא, זה בכלל לא הפואנטה. הפואנטה שאני אמשיך להם אור. אבל אם אין מערכת של הזר הקרב יומת, אני לא אוכל להמשיך להם אור. בסדר? אבל יש מצב של היפוך הסדר.
משהו גם ברמה של מחיצה בעצם גורמת להתקרבות.
זה, בדיוק. זה החידוש הזה.
זה
החידוש הזה. אבל שתבין שבתוך המערכת יש חלק מאוד משמעותי שאנחנו צריכים להכיר אותו, של רוחק, של גבול, של זה שזה קדוש. וצריך אדם לדעת אם זה נקודה שהוא רגישה אצלו, שזה לא ברור לו שזה קדוש. אז לצורך העניין, נגיד אם נחבר את זה רק בסוף לעבודה המינית האישית. כן, דווקא בגלל שאנחנו מאוד מחפשים את ההתקרבות.
גם ברמה הלאומית, אם
כל זה אפשר להעלות...
זה אותו פטנט. אז אני קיבלתי על עצמי לעשות קבוצות של אנשים שאתם מתקנים את זה ברמה האישית, ואני מאמין שזה יבוא גם תיקון ברמה הלאומית. אבל אז אותו דבר, אתה רוצה להתקרב למישהו, בסדר? בלימוד שלנו. עכשיו, הוא בא עם כל מיני דברים. אם אין לך מידת רוחק, ישר נכנס לך כל הבלגן. קודם כל רגע, מידת רוחק, עכשיו התקרבות נכונה, כי אם עכשיו נכנס פה איזה מיותר, אז מה? אתה לא רוצה להכניס את זה. עכשיו, שני דברים, אחד אתה לא רוצה. שתיים, לא יהיה מי שיתקרב אחר כך. זה נכנס לך למערכת, אתה מתבלגן איתו, זהו, אין כבר מי שיתקרב. זה מתנה גדולה, כי זה שומר שישאר איפשהו קודש בשביל להישאר משהו טוב להוציא למישהו. כן? אבל... וזה כמו להסכים לקיום שחלק ממנו זה גבורות. שאף פעם פה במסגרת העולם הזה, אלא אם כן הגענו לאיזו מערכת של קשר שהוא מאוד מאוד דבוק וקרוב, אף פעם אתה לא מגיע למצב שמבטרים על מידת הרוחק במסגרת העולם הזה. שאתה מוותר על הדינים, שאתה מוותר על הגבולות. פה העולם הזה זה עם דינים, עם גבולות, עם צמצומים. אין בלי צמצומים. למשל, יש בן אדם, גם כדיברנו בעבודה הפנימית, למה התחלתי לכעוס? אז הוא אומר, טוב, אם הייתי מתוקן לגמרי, אז הייתי יכול להישאר פה 7,000 שנה בלי לכעוס על אף אחד. אבל מה שאנחנו מנסים ללמוד פה זה שאתה צריך לקלוט, שאתה יצור נברא, אתה לא אלוהים. זאת אומרת, יש לך גבולות, גזרה, וכשאתה עובר אותם, אז זהו. אתה לא יכול להיות לא בן אדם. אתה גם לא רוצה לנסות להיות לא בן אדם. אתה צריך פשוט להבין איזה מין בן אדם אתה ואיפה אתה. וגם אם הגבולות שלך מתרחבים, תמיד מגיע הרגע שזה מעבר לגבולות שלך. אז... להסכים לזה שאתה גבולי, פשוט. להסכים לזה שאתה גבולי. זה ה... אז על זה אני חושב, רבין, אולי רבין נחמן, לא זוכר, שראיתי זה פשוט בפסוקים. כן, יש פסוק בתהילים. השם גבולך שלום. מה? הבנת. אחת פרסומות קצרה.
רגע, יש איזה משהו שעולים, תגידי לי מה אתה אומר, אז אנחנו תמיד